ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM אראל סגל וליאת רון
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 FM,
כן, אנחנו בכלל דיברנו, אתה כן.
אורך, לאות, רון, אני היום, זה ככה זה, פעם רואי דן ששידר איתי, שאני מאוד מאוד אוהב, הוא חבר מאוד מאוד טוב, הוא אמר לי, כשאם אני מתחיל לדבר, ואני בטעות נכנס לי הודעה בוואטסאפ, אז כמו שאת עכשיו מסתכלת בוואטסאפ, ואת לא מקשיבה לי.
אני מקשיבה, לא, קיבלתי איזה משהו נורא חשוב.
אז הפרעת הקשר, אז אני נשמע כאילו
דבר איתי, נו.
לא, חלילה. אז המגישה עורכת היא ליאת רון, את מועמדת לסגנית של קמלה האריס.
אוו, תנק יו סו מאץ'.
קמלה.
כן, יש לי, אני רוצה לשאול אותך משהו.
קמלה.
האישו הסולן, שקט, עכשיו אומר אל תשיר, לא? אני רוצה שתשיר דווקא, אתה סולן של נאצ' חמדי, לא?
אני לא הסולן, הסולן זה, כבר אין נאצ' חמדי, אבל זה דרור פויר, לא אני.
הסגן הסולן.
אני לא סגן, אני המוזיקאי.
אוקיי, מה רצית עוד להגיד?
רגע, שהעורך והמפיק הוא ככל הנראה אסף נבו.
ככל הנראה.
הביצוע אחראי לשידור הוא טל אשל, זה הבחור עם הקוקו פה, הפוך. ברדיו צפון, הוא היה... וברדיו צפון בני אלפרין, ובדיגיטל עידו טבת, אסף חרמוני, ואליעזר בן יהודה.
טוב,
עכשיו... נדמה לי שאין לנו ברירה.
לא, רגע, רגע, זה כן. אז שנייה, אז בואו נדבר על קמלה, טוב? שנייה.
קמלה. האמת שאני יכול להביא לך כל כך הרבה קליפים, היא כל כך טיפשה.
טוב, אבל אני לא רוצה לדבר על הטיפשות, אני רוצה לדבר על היותה הסגנית, זאת אומרת, מי שאמורה בדיוק לתת איזשהו גיבוי לביידן, במידה וביידן יפרוש והנה הוא פורש. אני שואלת אותך, מי אם, לא יודעת, פתאום נתניהו ייווצר ממנו, פתאום הוא החליט שלא בא לו יותר? מי המחליף של נתניהו?
לא יודע, אני חושב שיש לנו בעיית מנהיגות גדולה במדינת ישראל.
אתה תתחיל את זה, אני שאלתי אותך שאלה פשוטה.
מה זה מי המחליף? כרגע?
כרגע, מי הסגן?
השאלת, אתה רוצה שאני אענה? לפי ההגדרה בממשלה, הבא בתור זה יריב לוין.
יריב לוין. זאת אומרת שאתה מבחינתך, מחר, נתניהו
נבצר,
אז אתה בוחר ביריב לוין.
אני מניח שכן, אבל אני מניח שאם זה יהיה ויחכו מהר מאוד לבחירות, די.
לא, מי יעמוד בראש
מחנה... יריב לוין.
יריב לוין יעמוד בראש...
כרגע לפי...
לא,
ליאת, מה השאלות ההיפותטיות האלה?
אני שואלת שאלות,
אז אני עונה לך תשובה היפותטית.
לא, לא, לא.
מה, כאילו, ברור שאם ראש הממשלה, תראי, אם ראש הממשלה יכריז... בעיניי, חס וחלילה, להתפטרותו, כאילו ברגע הזה, אז אני מניח שתוקם ממשלה, כאילו, ממשלת מעבר,
מי יעמוד בראש הליכוד?
מי שממונה כרגע בממשלה, על סגן ראש הממשלה, ממלא מקום ראש הממשלה, תבדקי בגוגל.
לא, לא, אני יודעת, הוא גם ממלא את מקומו ממש בדקות אלה.
בסדר, מה בעיה? איש מאוד אחראי,
איש רציני.
ואחרי, אם יריב לוין לא יוצא, זה יהיה ישראל כץ. אבל בכל מקרה...
זאת אומרת, אתה סגור כרגע עם הסגנות, כן, אני מדברת על הסגנות.
לא, אני מניח שהייתי סגורה על שני הגאונים, שני הליצנים, בנט שליחם של שולץ ומקרון לפוטין, ולפיד אני נתתי את ההוראה לחסל את החוטים.
אני שואלת, האם לימין, האם נתניהו הסכים? לא, אני דואגת.
אל תדאגי, אנחנו יודעים להסתדר לבד.
לא, אני אגיד לך.
תדאגי לשמאל, מרכז, תראו מה הבאתם, איזה בופון, איזה ליצנים.
אני פשוט אומרת שאין אף אחד.
אני מרגיש כאילו אנחנו בן ואימון עכשיו. בוא נריב.
לא.
אבל אם אנחנו נריב, את תרביצי לי. אתם לא מבינים את הקטע. ליאת, ליאת היא מאוד מאוד חזקה. אני קולט את הכוח, אני לא רב איתה, היא תרביץ לי.
נכון. מישהו אמר לי, אחרי שאמרת את זה בפעם הקודמת, כתב לי באמת את המחמאה הגדולה, טאוויל ואהביל.
טאוויל ואהביל, כן. אנחנו הנמוכים, הנמוכים יודעים שככל שאתם יותר גבוהים, הפחות שכל עולה לכם לראש.
אצלי זה יצא...
לכן הנמוכים הם מגולומנים תמיד.
הבנתי אותך.
את מבינה? תמיד את תראי, אין לי, אני אגיד לך מה, יש בעיית מנהיגות לא רק בישראל. שנייה. אנחנו רואים בכל העולם המערבי אימות. הנה, את אוהבת כלכלה, נכון? את התעניין לפני שבועיים, סליחה על אכילת הראש, אבל עוד נדבר עם רוזנר, אולי זה יסכים. לפני שבועיים נערכה ועידה שמרנית של יורם חזוני. ובוועידה הזאת בעצם מה שקרה, למה זה היה מעניין? כתבתי על זה בשבת, אם אני אצטט את עצמי. בוועידה הזאת בעצם לקחו את כל הרעיונות הגולמיים של המגה, של Make America Great Again, כאילו לחזיר את החלום האמריקאי וכולי, של טראמפ, שזה גולמי, שזה ברמה אפילו לפעמים אינפנטילי, אבל יש בזה היגיון, כעובדה, הנשיאות שלו הייתה טובה.
לכנס את רגע, כל המשק פנימה, רק ואז, נסביר למאזינים.
רגע,
שנייה,
אני אגיע לרגע הזה, ובעצם באו ונתנו לזה, נתנו לזה תוכן אידיאולוגי, מעשי, תיאורטי. כלומר, באו על הכחול הדברים האלה וכתבו אותם. והיו שתי גישות. אחד של ונס, שנבחר לסגן הנשיא, ואחד של ויבק, שקשה לי להגיד את שמו, ההודי המבריק. עכשיו, הם שניהם שמרנים, הם שניהם רפובליקנים. ונס בעצם, שומעת אותו מה הוא מדבר, להחזיר את אמריקה, להחזיר את המכסים, להגן על העובד האמריקאי. כאילו בעצם, במידה מסוימת, הוא מציע גרסה סוציאל-דמוקרטית של המפלגה הדמוקרטית. זה לא הפתיע אותי, כי הבוחרים של המפלגה הרפובליקנית השתנו. מה קרה? הכוח שהיה של העשירים, של התעשיית הפלדה, עבר לאייטק, שהם שמאל. מי שבא לימין האמריקאי, זה מי שפעם היו מצביעים דמוקרטים, רגילים, בלו קולרס, מה שקרה צווארון כחול בערים, הם עברו להצביע לרפובליקנים.
זאת אומרת שאתה אומר שהימין והשמאל האמריקאי, הוא כבר לא בחלוקה דיכוטומית כמו קודם.
הוא דומה מאוד אצלנו, אייטק בשמאל, כסף, אבל מעבר לזה, מה שמעניין ויגיע גם לכאן, תראי, אני הרי מבלה את הרבה מאוד מהזמן שלי בהתעסקות ברעיונות, ולכן אני מכיר היטב את כל המכונים שקמו בימין, הם היו צמודים, הם היו צמודים לתפיסה מאוד מאוד מסוימת של השמרנות האמריקאית שנולדה, אני חושב, בעיקרון התפתחה מאוד בשנות ה-80 אצל רייגן, כלכלה חופשית וכולי, כמה שפחות התערבות של השוק, אבל הם גם מגלים שמה שקרה זה חזירות, ומגלים שאין בעצם... ויותר מזה, העובד האמריקאי הפשוט, מה אתם רוצים ממנו? אתם מצד אחד קוראים לו white privilege, בן אדם שכאילו אנשים לפעמים מכורים בלי שיניים, והם אלה white privilege, אלה האנשים שהכי נדפקו מזה שתעשיית הרכב עברה לסין, אלמלא אילן מאסק, אין תעשיית רכב אמריקאי, הוא הציל אותם. עכשיו, יש מצד אחד את החבר ונס, שבעצם מציע גרסה, שלדעתי היא תאומץ בישראל, באמת הגנה על העובד, בכל מחיר.
מאוד סוציאליסטי.
כן, אבל זה בתור, אבל הוא אומר, אבל ונס, צריך להכיר את יש לו ספר נפלא, אני ממליץ לך לקרוא, ואני מקווה שבקרוב הוא יתורגם לעברית. ונס גדל במשפחה חד-הורית, עם אבא שעזב את הבית, עם אמא מכורה לסמים, הוא התגייס למרינס, הלך ללמוד אחר כך משפטי, הוא באמת החלום האמריקאי, והוא אומר, אין הרבה כמוני. אין הרבה כמוני, וכדי שזה יחזור, צריך להחזיר את החלום האמריקאי.
זה מעניין,
האמריקאי.
כי החלום האמריקאי מדבר על באמת, על העלייה מהכי למטה.
מעמד כן, נכון. יש למעמד הבינוני למה לצפות. ויבק מדבר על משהו אחר, הוא לא נבחר, ויבק איש מבריק, הם למדו אגב ביחד בייל שניהם, והוא מדבר על זה, הוא אומר, מה אתה רוצה? אתה רוצה להיות כמו השמאל, להכניס את האנשים שלך למנגנונים וכו'. החוכמה זה לשבור את המנגנונים, את הדיפ סטייט שהפך להיות באמת מנופח ברמות בלתי אפשריות, כאילו עוד ועוד שכבות של שירות ציבורי שמן באמריקה לא פחות מאצלנו, והוא אומר, צריך לקצת זה, אל תנסה להיות השמאל. כלומר, זה שתי הגישות שיש שם במפלגה הרפובליקנית, אלה הצעירים, כבר לא מדברים בסגנון מילטון פרידמן הרגיל.
אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי החיבור שלו עם טראמפ כסגנו, אוקיי, אולי טיפה ימתן את טראמפ שהוא קפיטליזם
אבל, נכון,
חזירי
אבל ממש לא, באקסטרים. ממש לא. טראמפ, אחד הדברים, אני אומר, אני שמתי, תראו, ב-2016 נכתב מאמר בעיניי מאוד מאוד חשוב בניו יורק טיימס, אני לא זוכר את כותב את המאמר, והיא אמרה, ברגע שהדמוקרטים התחילו להתעסק, ב-2016 התחילו להתעסק, וזה היה עוד לפני זה, בשירותים לטרנסג'נדרים ובשאלות כאלה, וכל הכסף עבר לחוף, מצד אחד לצפון, צפון המערב, צפון מזרח, אז הם איבדו את המצביע הפשוט, הלבן, הקתולי, שגר באור, אפילו לא קטול, שהיו מצביעים אוטומטיים לדמוקרטים, כי דואגים להם מה שקרה יוניון וזה. פתאום ונס יותר קשור ליוניונס מאשר
אוקיי,
קמלה.
אוקיי, אז אני טוב, רוצה...
רגע.
כן.
רגע, okay. תן שנייה, אני מסיימת,
אני רק מחזירה,
מעניין, לא?
כן, מאוד, אני מחזירה אותנו לתחילת הדיון שלנו, כמו קמלה הריס, גם יריב לוין ואולי ישראל כץ, לא מספיק קריזמטיים כדי אולי להתמודד עם נציגי השמאל והמרכז, פרסומת?
פרסומת אחת ונהיה עם שמואל רוזנר, דבר איתו על ביידן, אמריקה.
חדש, במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ועכשיו אנחנו עם שמואל רוזנר, מומחה לארצות הברית, כאן ומעריב. שלום שמואל ידידי.
שלום, בוקר טוב.
טוב, בטח שמעת את הדיון הקטן שלנו.
אני יכולה לפני כן אולי לעשות איזה ממש הפסקה של מבזק של עכשיו מפורסם בחמל, וואלה, דיווח ראשוני על ניסיון דקירה בכניסה לנתיב העשרה, שזה...
מעניין.
לא היה לנו עוד, מקווה שזה שב, אבל נדווח.
מעניין, עוד מעט נדווח. שמואל, תשמע, זה לא שנטרפו, כן נטרפו הקלפים אתמול, אבל זה כמעט היה כמו, אתה יודע, בשורה שעומדת, כאילו הנשיאות של ביידן הייתה בהוספיס, נכון? לא הופתעת ממש. השאלה מה הלאה?
האמת היא שלא הופתעתי בכלל, כלומר, אתה יודע, היה את הרגע הזה שבו אתה נושא נשימה ארוכה, כי אתה אומר, הנה זה קורה. אבל הדבר הזה שקרה הוא דבר שרבים מאוד חיכו שיקרה, הניחו שיכול לקרות, שיראו שכנראה יקרה, כלומר, מי שהופתע אתמול הפתעה דרמטית, כנראה לא היה לגמרי מחובר לזרם החדשות בארצות הברית בשבועות האחרונים.
כלומר, זה הגיע, ועכשיו השאלה הגדולה היא, האם אכן הוועידה הדמוקרטית, קודם כל גם שאלה מה יהיה בוועידה הדמוקרטית, הוועידה של הרפובליקנים, צריך לומר, הייתה הצלחה גדולה, וכן, ממש אתה הרגשת את הרוח, את רוח הקרב ואת ההתלהבות הדמוקרטיים, זה יכולה להיות ועידה קשה מאוד, וזה בטוח שקמלה תאושר?
תראה, בטוח לא בטוח, כלומר, אנחנו רואים שהפוליטיקה האמריקאית נמצאת כרגע באיזה רגע של טלטלה גדולה, ולכן להתנבא בוודאות על מה שיקרה, קצת קשה. אם אני צריך להעריך מה יקרה, אני מעריך שקמלה האריס תהיה המועמדת הדמוקרטית. נדמה לי שבמפלגה הדמוקרטית ירצו להימנע בדיוק מפני הדבר שאתה מדבר עליו, כלומר ממצב של ועידה פתוחה שתהפוך לקרב בין מועמדים. זה דבר שלא יביא למפלגה תועלת. אתה אגב רואה שאף אחד לא ממהר לקפוץ לזירה, כלומר זה לא שביידן הודיע על פרישתו, ומיד יש לנו ארבעה מועמדים שאמרו שמתכוונים לרוץ. האריס הודיע שהיא רצה, הרבה מאוד אחרים כבר הודיעו שהם תומכים בה.
הם גם תומכים בה, אבל צריך לקחת גם את האספקט הכלכלי של העניין הזה, כיוון שמדובר בתרומות, נכון? כדי לקיים את הקמפיין, האריס היא מספיק מוסכמת, בוא נאמר ככה, לא, כדי נגיד, לקבל את התרומות.
שמואל, איך כל הביל האקמנים וכל האנשים
כולם נתנו לה.
לא, כן. הם עברו כולם לטראמפ, כולל גם אפילו צוקרברג.
לא,
תקשיבי שנייה, כן. האמירה של צוקרברג, כן, שהוא הכי, כאילו, הכי מזוהה עם המפלגה דמו, פייסבוק סיור, שהוא קורא לטראמפ bad ass, וכאילו, את רואה, יש שינוי מגמה, בוודאות מרגישים.
יש שינוי
מרגישים.
מגמה, אבל שמואל, אני רוצה לשאול אותך, האם הכספים שהובטחו לביידן, אוקיי, לקמפיין שלו, ידוע שהם יעברו בשקט לכיוונה של האריס, וזה מה שמרגיע את הדמוקרטים, כי צריך כסף כדי לקיים קמפיין כזה.
כן, ואני מניח שמה שאנחנו נראה, בעצם כבר התחלנו לראות ב-24 שעות האחרונות, אנחנו נראה שטף חדש וגדול של תרומות שהולך לכיוון של האריס. תראו, אפשר לחשוב הרבה דברים על כמה להאריס, אבל ג'ו ביידן היה מועמד לא מוצלח, מזה זמן היה ברור שהוא מועמד לא מוצלח, אף אחד לא הצליח לייצר תחושה של התלהבות סביב המועמדות שלו. הכניסה שלה כמועמדת, לפחות לרגע הקצר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מפיחה איזה רוח חיים במפלגה הדמוקרטית.
עד שהיא תפתח את הפה.
יש להם מועמדת צעירה, יש להם מועמדת אישה, צריך לומר, כלומר אנחנו שוב ברגע שיכול להיות רגע היסטורי של נסיעה ראשונה לארצות הברית, יש להם מועמדת שהיא איזה סוג של שייכת למיעוטים אתניים, שגם לזה יש משמעות במפלגה הדמוקרטית, משמעות גדולה, כלומר היא מועמדת שמביאה איתה איזושהי
חבילה. אבל שמואל, רגע, היא מועמדת שמבילה, ואני מסכים, ויש את הרייס קארד והכל, אבל זה לא אובמה. אובמה מגיע, הוא המשיח השחור, יש לו...
היא לא אובמה.
היא לא קרובה לאובמה.
היא גם לא מישל אובמה.
גם לא מישל אובמה, אני מסכים. לא מדובר, אני מתנצל, אתה יודע...
היא לא סוחפת.
אתה מכיר אותי, אני מחבורת המשוגעים שאמרו כל הזמן על הממשל הזה, אז אתה יודע, יש לי הרבה שעות צפייה בגברת האריס. תשמע, היא לא המציאה את הלחם הפרוס, ואני חושב שלקהל הפדרל אמריקאי, במיוחד גם בסוגיית המאגרים, שהיא הייתה אמורה לטפל בה, והיא לא טיפלה בה. אז היא, לא יודע אם היא מעומדת, זאת אומרת, מעומדת שהיית חושב עליה, ששמואל, כאילו,
היא לא יכולה להביס את טראמפ, בוא נשמע, בוא נשמע, כן, שמואל
יכולה
לנצח,
יכולה להביא, יכולה, הכל יכול לקרות, אבל
אז תשמעו, בוא, אני אגיד לכם את הדבר הבא, קודם כל ברור שטראמפ הוא המועמד המוביל בבחירות האלה, והוא המועמד המוביל היה מול ביידן, והוא כרגע המועמד המוביל גם מול קמלה האריס. מצד שני, ופה אני רוצה בכל זאת להגיד איזה דבר על איך מתנהלת הפוליטיקה האמריקאית בימינו. אנחנו נמצאים בעידן של כיתוב מאוד עמוק, שזה אומר שמעט מאוד אנשים זזים ממחנה למחנה. כלומר, תציבו מול טראמפ בובה של חתול, או תציבו לתוך העניין מול קמלה האריס בובה של חתול. הדמוקרטים יצביעו למועמד הדמוקרטי, הרפובליקנים יצביעו למועמד הרפובליקני, וקשה מאוד לנצח בחירות ניצחון סוחף. גם כאשר הסקרים התחילו לנטות יותר לטובת טראמפ, אנחנו מדברים על הפרשים של 3%, 3.5%, לפעמים 4%.
כולל התמונה האיקונית וכולל ההתנגשות שכאילו הוזמנה.
תחשבי על המציאות שלנו בישראל.
כאילו הוזמנה, הראל, כן.
תחשבי על המציאות שלנו בישראל, אוקיי? ותתרגמי את קמפיין רק לא ביבי לאמריקאית. בישראל יש היום המון אנשים שלא משנה מי תציבי מול נתניהו, הם יצביעו עבורו, נכון? כי מבחינתם זה רק לא נתניהו. יש הרבה מאוד אנשים באמריקה שמבחינתם זה רק לא טראמפ, ויש הרבה מאוד אנשים באמריקה שמבחינתם זה רק לא המועמד הדמוקרטי, מי שזה לא יהיה. ולכן הבחירות לא נוטות באופן מאוד חד לאיזשהו צד, ואתם שואלים האם היא יכולה לנצח את טראמפ? התשובה היא כן, היא יכולה לנצח אותו. כן, אז אני לא חושב שיש לזה סיכוי מאוד גדול,
מה יקרה לארצות הברית? אני אומר לך אמיתי, אם אנחנו נמצאים על סף פיצוץ, גם האמריקאים על סף פיצוץ. אגב, זה נכון כמעט לכל העולם המערבי. הכיתוב הזה לא עניין של ישראל וארצות הברית. הוא קיים בכל העולם המערבי. הדמוקרטיה המערבית במשבר עצום, היא במשבר עצום, היא לא יודעת להתמודד, שוב, את רואה איך היא לא יודעת להתמודד גם משפטית, נגיד מלורגוני טרור, לצורך העניין ולצורך הדברים האלה. אבל גם מולה בתוכה לבין עצמה, בכל המקומות, אני אומר לכם, וזה, וצריך לשים לב לזה. יש חיכוך גם בין הממסד, הממסד הפקידותי, הבירוקרטי, אנחנו, what we call the deep state, ולבין נבחרי ציבור מצד, בדרך כלל מצד ימין, יש קלש כזה, שמואל.
נכון, ולכן אנחנו רואים את המציאות הזאת שבה יש הרבה מאוד אנשים שלא משנה מי תציבו מול טראמפ, הם לא יצביעו לטראמפ. האם קמלה האריס תייצר סוג של התלהבות שיביא יותר בוחרים לקלפי, יגרום לאנשים שלא התכוונו להצביע כי ביידן נראה...
מה זה יעשה לכל היהודי, שמואל, אתה מכיר את היהודים. ביידן, אי אפשר לקחת ממנו את זה.
מה זה יעשה לכל היהודי?
לא, לכסף היהודי, עזוב, אתה יודע מה, עזוב את הכל היהודי. הכסף היהודי, הכסף יהודי עבר לטראמפ, כסף יהודי גדול עבר לטראמפ בגלל כעס על המפלגה הדמוקרטית.
אני לא בטוחה שאתה צודק.
עבר הרבה,
לא?
אני חושב שאת, אני חושב שאני יודע על מה אני מדבר, אבל לא, okay. אני שואל את שמואל. אני אומר
לא, מעט, לא, זה נכון שלא מעט כסף יהודי עבר לצד הרפובליקני, אבל כדאי לדייק בעניין הזה. זה קורה לא דווקא בגלל קמלה האריס ועוד ג'ו ביידן, זה קורה דווקא בגלל השוליים הרדיקלים.
אז זהו, אבל קמלה, אבל שמואל, קמלה היא לא ג'ו ביידן שישב עם גולדה ודיבר איתה באנגלית של מילווקי, אוקיי? אנחנו מדברים על מישהי שנמצאת מראש, היא נמצאת באגף הפרוגרסיבי. שמעת מה היא אמרה על ההפגנות באוניברסיטאות? מה, הם אומרים דברים שאני לא מסכימה איתם, אבל אני מבינה מאיפה זה בא רגשית. אתה רוצה להגיד לי שאתה יודע שהתורמים היהודים הציונים ילכו עם קמלה כמו שהם הלכו עם ביידן?
אני רוצה להגיד לך שלתורמים יהודים שהנטייה האינסטנקטיבית שלהם היא נטייה למפלגה הדמוקרטית, קל יהיה מאוד להשתכנע שקמלה האריס היא בסדר מבחינתם, כמו שהם השתכנעו שאובמה הוא בסדר מבחינתם. אני מזכיר לך שגם בימים הראשונים של המרוץ של אובמה, בחודשים הראשונים, היה איזה סיפור גדול סביב התורמים היהודים, ואובמה הוא כן מספיק פרו ישראלי, לא מספיק פרו ישראלי, למועמד דמוקרטי חכם, ואם קמלה האריס תהיה חכמה אז היא תעשה את זה, יש דרכים להרגיע סוג כזה של תורמים, היא בוודאי תנסה לעשות את זה. עכשיו, האם זה אומר שכל התורמים היהודים יחזרו אליה? לא, ישנם זרמי עומק בארצות הברית שגורמים לחלק מהיהודים לעבור למפלגה הרפובליקנית. שוב, זה לא כל כך קשור לקמלה הריס, זה קשור לתופעות שנמצאות בעומק המפלגה הדמוקרטית, זה קשור לאנטישמיות נגד יהודים, להפגנות בקמפוסים שהזכרת, לכל הדברים האלה. במובן הזה, לקמלה הריס יהיה, לא, נגיד ככה, לא יהיה לה קל לתקן את הרושם הזה. אגב, בוא נחכה לראות מי יסגר הנשיא שלה, יכול להיות שזה יהיה ג'וש שפירו, וג'וש שפירו יישלח לתורמים היהודים, ויהיה לו הרבה יותר קל איתם.
אז זה עוד מאוד מוקדם, אני רק חייבת לך, שמואל, ולך, הראל, הדיווח שקודם נתנו בנתיב העשרה, חשד לפיגוע דקירה, מחבל נוטרל, שני פצועים,
עכשיו בודקים אם הוא... מה שהגיע מצפון הרצועה.
מרצועה, כן.
או שהוא את זה, אני מניע.
לא, בודקים כרגע. בודקים. כן.
טוב, שמואל, שמור, אתה טס לה, אתה לא טס לקונגרס.
לא, לא, אני לא טס לקונגרס.
ולוועידה הדמוקרטית...
על האירוע, על האירוע הבעיניי מיותר הזה, אני מבטח.
למה, עוד מדבר, למה בעיניך הוא מיותר?
הוא צודק.
למה בעיניי הוא מיותר? כי אני, כשאני מסתכל על נאום של ראש ממשלה בארצות הברית, אני שואל את עצמי, האם יש לו תכלית שאני מבין מהי? ובמקרה הזה אין תכלית שאני מבין מהי,
ולדעתי צריך להקשיב קודם, אתה יודע, יכול להיות שאתה צודק, אבל הייתי קודם כל מאזין לנאום.
אז אני אומרת לכם ככה, לסיכום, אני אומרת שהנאום הזה יכול להיות שהיה מאוד מאוד חשוב, אילולי כל מה שקרה כרגע בארצות הברית, שהוא פשוט לא מזיז לאף אחד, ואף אחד לא יקשיב לו,
אז הוא מיותר. אני אומר, אני למדתי, את יודעת, נסיעה
לארצות הברית לא הזיקה לאף אחד אף פעם.
אנשים שואלים, אני רוצה להגיד לכם, ואני עומד על הדברים שלי, שבמציאות שאנחנו חיים בה, בחמש שנים האחרונות, חווינו כל כך הרבה תהפוכות היסטוריות. אגב, אנחנו ערב מלחמת עולם בוודאות, מבחינת האנרגיות העולמיות וכולי.
אומרים באוגוסט אגב.
כלומר, שכל דבר, אתה יודע, אני רואה את ה... אגב, אני רואה את ביידן כברווז צולע, אני חושב מה הסינים חושבים, ומה הרוסים, איפה הם יכולים לתת עוד ביס. בעיה גדולה. את זה כבר נהיה עם דוקטור מייקל אורן. שלום לשמואל רוזנר, תודה רבה לך על השיחה.
להתראות.
ואיתנו באמת, דוקטור מייקל אורן, משבר שגריר ישראל בארצות הברית.
היי, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רגע לפני הנאום בקונגרס, אבל לפני שנגיע לנאום לקונגרס, אנחנו בעצם בדמדומי משטר...
עכשיו יש לי שאלה מאוד מדויקת. תגיד, האם ביידן, אם ביידן היה מספיק הוגן עם עצמו ועם תושבי ארצות הברית, הוא היה צריך לתת לקמלה הריס להיכנס לתפקיד כרגע, או לחכות כמו שהוא רוצה עד הראשון בינואר?
שאלה טובה.
השאלה, ואני קצת רגע של נבואה, זאת היא השאלה בשבועות הקרובים. האם עליו, אם הוא לא קשיר לרוץ, האם הוא קשיר לקהן כנשיא? עם אצבע על הדק, בלשון המעטה, נכון?
לענות לשיחות בשתיים בלילה. אם מתקשרים אליו, אולי באמריקה מתקשרים כנראה.
אבל לא, יש גם שאלה פוליטית. מעבר להיבט אסטרטגי, בביטחוני, מה זה פוליטי? אם הוא יפנה את מקומו לקמלה הריס עכשיו, היא תרוץ כנשיאה.
בדיוק, היא תצבור כוח.
וזה מעמד אחר לגמרי.
אז למה הוא לא נותן...
זה משפר עוד הרבה את הסיכויים שלה לנצח.
So, מייקל, תסביר לי, מייקל, שתדעי לך משהו, אני חייב להגיד לך, אתה צריך לשמוע את הקול בעברית של צ'אט-ג'י-פי-טי אומני, זה מאוד דומה לקול שלך. שהייתי, כן, אני חושב שאתה יכול לתבוע את סם אלטמן.
זה בכלל לא אני, אני פשוט
את התופעה
של AI.
לא, אני אומר לך, יש לו את אותו רייס, הרייס העברית של האמריקאים.
אתה זוכר? את הקול של סקארלט ג'ונסון.
כן, את היא תבע אותם, לא, אבל גם אני רוצה שמייקל יתבע, זה הרבה כסף. מייקל, שנייה, אבל למה, אז אוקיי, אז למה, אם זה כל כך טבעי, שהוא עוזב כדי לעזור לה לנצח, הוא נותן לה תפקיד הנשיאה, הוא לא נותן לה את זה. מה קורה פה?
לא, לא נותן לה, זה פוחדים מהסיכויים שלה לנצח, זה הכל. אני פשוט אומר, אם היה פורש עכשיו...
אבל למה? תן לי רציונל.
כן, גם להתרגל אמריקאים, לנסיעה, לנסיעה גם שחורה, משהו אחר, אוקיי? אז הם יותר מתרגלו. אז זהו, זה יתרון לה. כרגע, אפילו ככה, היא סוגרת את הפער גם במדינות מפתח, בינה ובין טראמפ, שום דבר לא נגמר פה.
אתה חושב שיש לזה, כאילו, אז אוקיי, אז אם נגיד, בוא נראה ככה, אנחנו את טראמפ, לפחות את ונס, וחלק גדול מהמפלגה הרפובליקנית, אנחנו מכירים תפיסות וכו'. קמלה היא שייכת לצד הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית. עכשיו, הצוות, אני באמת שואל, מה זה אומר בתקופה הזאת, אחד, עד הבחירות, מבחינת ישראל, והלחץ, היה לחץ עצום על ישראל, אנחנו יודעים, תוך כדי מלחמה לעצור וכולי, האם הלחץ הזה יתחדש? שתיים, או אפילו חמור מזה, אתה יודע, משחקי מועצת הביטחון וכאלה.
קודם כל, אני מסכים איתך שלפחות בשנים האחרונות, קמלה הריס הצטיירה כפנים הפרוגרסיביות של הממשל. אני ערכתי אותה פה, לפני כ-7-8 שנים. היא באה כסנטורית, ביקור מאוד מוצלח, אגב, שיחה לביבית ביותר בינה ובין ביבי, מש כימיה, וזהו, אז לך לדעת מי היא קמלה הריס האמיתית. אני, מה שכן בטוח, שהיא עכשיו תתחיל לחתוך מרכזה, שחייבת, ולכן הביקור של ראש הממשלה שם מאוד חשוב לה. מעבר לחשיבות, כל מה מדברים על החשיבות של הביקור לנתניהו, וכמה מנדטים, אתה יודע, הליכוד יכולה להביח מהביקורת הזה, אבל זה חשוב.
אין בחירות כל כך, מייקל, כרגע, אבל נניח לצורך העניין, אומר שמואל רוזנר, אני לא מבין לנתניהו נוסע, אני אומר, אני לא שמעתי את הנאום, אני רוצה לשמוע את הנאום, אחרי זה אני אבין למה הוא נוסע. אתה מבין למה נתניהו נוסע, ואתה לא איש נתניהו.
לא, לא משנה, אני חושב שתמיד יש חשיבות שראש הממשלה עומד לפני שני בתים של הקונגרס ופורש לפני הציבור האמריקאי, כל אמריקה מסתכל, את המתיות הישראלית, שאגב, הם לא שומעים. החדשות שאנחנו רואים פה, זה לא החדשות שרואים שם, זה הזדמנות, זה גם הזדמנות לחזור ולהדגיש את הנושא, את ההיבט האיראני פה. מה שאיראן עומדת מאחרי, גם את חיזבאללה ובלה, גם חמאס, גם החות'ים, והנה הסיפור של יכולת סף של איראן, שאיראן אוטוטו, מה שמפריד בין איראן ויכולת גרעינית, צבאית והחלטה, ולהחזיר את הדיון הזה, נושא הזה לסדר היום. זה חשוב, יש לזה חשיבות. מה שכן, הנאום, החשיבות של הנאום ירדה בהרבה.
בגלל שביידן ירד.
לעומת זאת, החשיבות של הפגישות, אז פי עשר.
החשיבות של הפגישות עם מי? וכאן אני רוצה לשאול. אני רוצה לשאול אותך, מייקל, וגם אותך, אראל. אתה יודע, ההצמדות של הימין לטראמפ, באמת, והנהייה אחריו, באמת היא הופכת לסוג של, אתה יודע, תהייה מאוד גדולה מבחינתי. זה הרי האיש שאמר לנתניהו, פאק הים.
נו, אז מה?
אוקיי, רגע. זה האיש שיצא כנגד נתניהו היחיד, באמת אחד המנהיגים היחידים שאמר שהוא אשם. בשבעה באוקטובר.
הוא לא אמר את זה ככה. והוא חזר בו אחרי זה.
כי זה נמצא...
אז אוקיי. אז מה השאלה?
אז תן לי לשאול. אז אני אומרת, מדובר הרי בשניצל. אתה יודע מה זה שניצל? סטייק.
לא.
אחד שמתהפך. בסדר?
בסדר.
מה אתם שמים את יהבכם על אדם שאי אפשר לסמוך עליו, שחם על נתניהו, וגם יכול להגיד את הדבר הבא, אראל, ובזה בוא נראה אותך מתמודד. אני עם נתניהו לא עובד, אני אעבוד בסדר, עם העם, אני לא אעבוד עם נתניהו.
יגיד, אני לא חושב שהוא הולך להגיד את זה, ואני חושב שהממסד הרפואי, גם טראמפ יש לו בכל זאת, הוא עובד עם אנשים וכולי. אז גם אם הוא כועס על נתניהו, והכעס על נתניהו זה בגלל אותה קבלה של ביידן, כאילו שגם...
לא רק זה, גם קאסם סולימני.
תראי,
גם
הסיפוח,
גם כל מיני.
הסיפוח, אבל בסדר גמור. אז תראה, אם אתם באים ואומרים, אז אתם יכולים להגיד לעם ישראל, תשמעו, אל תצביעו למישהו שטראמפ ירצה לעבוד איתו, בסדר, זה אגב...
השאלה אם אתם תוכלו להגיד, אנחנו מוותרים על המנהיג בשביל...
לא, אנחנו לא מנהיג, אנחנו, תראי, אנחנו נצביע למי שאנחנו רוצים, אני, למי שאני רוצה להצביע, בלי שום קשר למי שעומד ברשות ארצות הברית, כי אני חושב שאני צריך שייצג אותי מישהו שאני סומך עליו לאינטרסים שלי. את יכולה להצביע להצביע למישהו אחר. עכשיו לגבי טראמפ, אני חושב, אני מכיר את, אני בניגוד לאחרים, אני קראתי את ואנס, אני קורא, אני מקשיב, אני רואה מה אומרים במפלגה, ברור שיהיה פה מחיר, הסיוע החוץ ירד, כל הדברים האלה השתנו. חימושים
אולי ירדו,
לא יודע,
כן,
יכול להיות שזה יכול טוב להיות. לנו, יש מי שיגיד, יכול להיות טוב, תקנה טוב לבד.
מה טוב לנו?
השלושה וחצי.
שירדו החימושים? לא, וואלה, לא אתה החימושים, רוצה שנתחיל לזרוק אבנים בלשכאות?
משלמת כסף על חימושים, את לא קונה אותם חינם, יכול להיות שצריכה לייצר אותם בעצמך, אבל רגע, יש לנו את מייקל על הקו, כן. וזה לא מנומס. ואני שואל אותך, אני יודע, תנסה להתנתק שוב מהביקורת, אתה יודע, שוב, מהיחסים הפוליטיים, בסוף בסוף, הממסד הרפובליקני, כרגע, בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, יותר קרוב לישראל, מאשר הממסד, יותר ערכים משותפים מאשר עם הדמוקרטיה.
אפשר לומר באופן כללי, אבל זה מחד, מדעת. הממסד הזה לא תגר על דונלד טראמפ. וליחה, מישהו טוען שהוא יודע מה דונלד טראמפ הולך לעשות ואיזה עמדות הוא הולך לאמת, לא יודע.
נכון.
משלה עצמו, אנחנו לא יודעים, אני לא בטוח שהוא יודע. אז כן יכול לשנות כיוון, הוא עשה את זה בעבר.
זה בדיוק הבעיה, הוא יכול לשנות כיוון ככה ויכול להתענות כיוון לכיוון השני.
א', הכל יכול להיות. אנחנו עבר, מה שאמרתי בחמש שנים האחרונות, אנחנו עברנו 5 מערכות בחירות פסיכיות, עברנו מגפה עולמית, מתקפה שלא האמנו שיכולה לקרות ישראל.
ומנהיג שעמד בראש ארצות הברית, שעשה בלגן של החיים.
גילינו שאנחנו הרבה יותר יהירים ממה שיש, מהיכולת שלנו, מצד שני גילינו את צבא היבשה שלנו, גילינו הרבה דברים. אז יכול להיות באמת שיקרה, אבל אני מתייחס למה שהם אומרים עכשיו באופן גלוי, מייקל, ומה שהרפובליקנים אומרים באופן גלוי, לא רע לישראל.
לא רע לישראל, נכון. אני רוצה לחזור בישותכם, מה החשיבות של הפגישה עם נתניהו לשלושת הפרינציפלים? נמלה הארץ, ג'ו ביידן ודונלד טראמפ. יש חשיבות, אבל החשיבות שונה. נמלה הארץ חשיבות, הנה, תרצו, לא תרצו, אוהבים, לא אוהבים את זה, נתניהו דמות מוכרת בארצות הברית. שאל את האמריקאי ממוצע מי עומד בראש ממשלת אנגליה, לא יודעים. מי הנשיא של צרפת, לא יודעים. מי המנהיג הסיני, לא יודעים. כולם מכירים את ביבי. לטוב ולרע.
כן, אני רוצה עוד מילה אחת להכניס לדיון הזה, אראל, על ג'ו ביידן, כן, אחרון.
כן, כי רוצים, יש פה דיווח מאוד מעניין על הסיפור.
מאוד מעניין, שקשור לאמריקה.
כן, זה סיפור.
אז ממש, גם ביידן, ואולי אני אגיד גם את הדברים האלה בביקורת, ביידן לא נתן לאוקראינים לנצח, למרות שהוא בא וכביכול עזר להם, גם לנו לא נותן לנצח, כשהוא בא ומגבה אותנו, לכן אני לא בטוחה שגם האופציה השנייה היא אופציה מיטבית לישראל, זה מה שאני חושבת.
אוקיי, בסדר, אוקיי. לחזור לנושא, מה החשיבות של קמלה הארץ פגישה עם נתניהו? פגישה זאת, זו פגישה המדינית הראשונה שלה, ולא סתם עם מדינית, עם דמות, כמעט בין הדמויות הכי מוכרות בארצות הברית. וזה גם הזדמנות שלה לחתוך מרכזה. הנה, קמלה הארס, כפוליטיקאית שהייתה מאוד ביקורתית לישראל במהלך כהונתה כסגנית, גם ביקורת על ביבי, לא חסכה, והנה הזדמנות בשבילה להצטייר ככל המדינאית, כמנהיגה ברמה, על הבמה הבינלאומית, וגם להצטייר כדמות יותר מרכזית מאשר הייתה בעבר. אז בשביל קמלה הארס, אישה מאוד סופר חשובה. בשביל ביידן, זו ההזדמנות, אם הוא אכן יהיה מספיק במצב פיזית, מבחינת הבריאות שלו, לקיים את הפגישה, זו ההזדמנות להוכיח שהוא עדיין קשיר, ואתם יכול לשבת, כן. בגלל אותם אנשים שרוצים כן. אולי שיפוש בכלל מהתפקיד, פגישה חשובה. טראמפ בכלל. טראמפ בכלל. טראמפ הולך על גם עם המפלגה, הולך על הקארד הישראלי, נכון? כפי שמשמענו משמוע רז קודם, כן? יש הכל היהודי. הכל יהודי וגם התומות היהודיות, אז גם לטראמפ הנה הזדמנות לעשות סולחה עם נתניהו.
את כל הדברים האלה אנחנו נדע בימים הקרובים, נראה מה עומד לקרות. מייקל אורן, לשעבר שגריר ישראל באו"ם, בארצות הברית, חבר כנסת, דוקטור מייקל אורן, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה.
ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום ליניר יגנה על האירוע הבאמת באמת, הייתי אומר ביזרי, שלום יניר, כתב וואלה בדרום.
תיארת את זה מדויק, ביזרי. על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים, הוא מגיע אדם, ככל הנראה מחבל, לפי המשטרה כבר הם קוראים שהוא מחבל, מגיע לשין ג' של נתיב העשרה.
מתוך ישראל צריך להגיד, ככל הנראה אזרח אמריקאי, ערבי אמריקאי.
לא הגיע מרצועה.
לא, 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 לא הגיע, זה לא מכוון נוח'בה, זה מישהו מגיע כחוב, הוא בא עם הרכב לעבר נתיב העשרה. מי שמכיר את האזור, יודע שנתיב העשרה, ממש, זה יישוב שתמוך לגדר, בגלל זה כוחות רבים מוקפצים. הוא מגיע לשין ג' על פי הדיווחים שאנחנו מקבלים, יש בידו, הוא יותר ברכב שבידו סכין, כיתת הכוננות שבמקום, הוא גם, לפי מה שאני מבין, יש שם איזה משהו שהוא אומר להם, וכיתת הכוננות שנמצאת בשין ג' מנטרלת אותו. אין נפגעים...
שני פצועים קל, נכון?
לא, 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 לא. הם פצועים בגוף? הם פצועים בגוף, לא, לא.
הוא נוטרל? מה מצבו של המחבל?
נוטרל, נוטרל. המחבל נוטרל. יש נפגעת חרדה
כן, אנשים, אתה יודע, עוד נושאים את הטראומה.
מנוטרל מת או מנוטרל חי?
להבנתי מנוטרל מת.
אוקיי, וזה אזרח אמריקאי, זה סיפור, אבל שוב, הוא הגיע לבצע פיגוע, וגם בארצות הברית, מי שבא ושולף סכין על שוטר, חוטף כדור בראש.
אגב, זה צריך להיות, האמת שזה צריך להיות המדיניות.
כן, הוא לא מסכנים שוטר, למרות ששוב, גם בארצות הברית זה השתנה, כי אתם רואים, את רואה מה קרה בערים הדמוקרטיות, דיפאנד דה פוליס, המשטרה, קרסיל,
אתה מביא
בניו יורק ובסן פרנסיסקו, נראה אותך כאילו מסתובב בערב. כן.
אבל להשכח מה שעבר על המושב הזה, כן. בשביעי לאוקטובר, אז כולם שם, אתה יודע, כל דבר מקפיד, כל דבר אירוע ביזרי, כמו שאמרת.
כן, יניר יגנה, כתב והדרום של וואלה, תודה,
תודה
יניר, רבה.
תודה, תודה.
ומישהו כותב לי, מישהו חכם מאוד כותב לי, אפילו נתניהו לא היה יכול לדמיין מצב שבו הוא הופך ללשון המוזניים בין הדמוקרטים לרפובליקנים.
אני חושבת שאתה נותן לו המון קרדיט, אתה יודע, כי אז אני חוזרת איתך למה שכתוב בה.
כרגע מייקל אורן הסביר לה כמה זה חשוב לקמלה לפגוש את נתניהו.
רגע, וכמה לא חשוב לטראמפ לפגוש את נתניהו. לכן אני אומרת שהכתבה, זה היה בניו יורק פוסט,
גם טראמפ ירצה לפגוש את נתניהו. אני חושב
למה צריכים לרוץ אחרי טראמפ כדי שיפגש איתו?
יש גם טראמפ, אני
אומר... האגו?
מה כי האגו?
האגו של טראמפ, כאילו.
א', כן, כי טראמפ, תשמעי, לנתניהו...
פולניה, פראי טראמפ.
הוא לא פולניה, אנחנו מדברים על בן אדם, ושוב, את יודעת, זה האופי שלו, ויכול להיות שהעולם המערבי הגיע למצב כזה, שהתיקון היחידי יכול להיות זה, כאילו לעמוד, תראי, 4 שנים אנחנו מספרים שביידן הוא צידרייטן לחלוטין ולא שולט במעשיו, ושהחברים בלינקן סאליבן ומאחורה אובמה בעצם מתפעלים אותו כמו פאפט. ואמרו לנו שאנחנו בלבלים את המוח, שאנחנו כאילו, שאנחנו משוגעים, שאנחנו ביביסטים, שאנחנו שופרות, שאנחנו מישהו, גם באמריקה, עליהם. הניו יורק טיימס, שבוע לפני האימות, כתב שכל הסרטונים האלה שהוא נופל, לוחץ ידיים לאנשים דמיוניים, זה חרת. עכשיו אני אומר לך, נשמה שלי, האמריקאים לא יודעים מה הם עושים, הם הביאו לפה מזח בחצי, מיליארד שלוש פעמים עד שהם פירקו אותו, אבל גם נהרגו, אבל גם היה שם לחימה. אז אני אומר, כאילו, אני אומר לך אמיתי, הרבה פעמים אנחנו נוטים, זה כמו שאנחנו קטנים, אנחנו רואים, כאילו, השחקני כדורגל ובצבא, וההורים שלנו יודעים מה הם עושים. לא, הם לפעמים לא יודעים מה הם עושים.
הכנפיים נשרו, זה מה שאתה מנסה להגיד.
אז מה שאני אומר, אני יודע מזה, אני חושב שטראמפ וחירט וילדרס ומילי וכל האנשים,
זה העונש שאנחנו צריכים לעבור,
זה העונש של הפרוגרסיב, זה העונש על מערב, תראי, אם המערב...
עתים על הקפיטול.
ראית מה קרה בליץ? ראית מה קרה בליץ? משטרת ליץ לא מסוגלת להתמודד עם המאגרים. הם גירשו אותם. עכשיו, זה מגיע לנקודות אימות, יש לך הרי שכונות...
מה זה? הקפיטול זה נקודת אימות?
אבל הקפיטול זה, אני אומר לך, דווקא הקפיטול, דווקא הקפיטול זה דוגמה גרועה. כי בתוך הקפיטול, ואני אסביר לך למה, כי בתוך כדי שהדמוקרטים יפעילו את ה... את, את התעמולה שלהם. אמרו אנשים, חלק גדול מהקבוצות האלה שהגיעו לקפיטול היו סוכני FBI.
תגיד,
שקרה,
אתה פרובוקט, אמיתי?
כן,
אתה
אני אמיתי.
אמיתי?
אגב, גם האירוע
כאילו
זה
עכשיו
ירד.
כאילו עשיתם את זה, מה?
בית משפט העליון האמריקאי קבע שזה אין להם טראמפ קשר. אבל את שאלת על
נו,
טראמפ.
נו, באמת. אבל שאלת, זה טראמפ? אבל... מי זה הקפיטול?
מה זה קפיטול?
לא
לנו, יש פה, לנו היה פה קפיטול 4 פעמים, כולל פעם ניסיון לפריצה לבית בלפור. עשו עם זה משהו? זה יותר חמור.
זה קפיטול?
כן, זה קפיטול.
זה לא קפיטול.
אם מנסים לפרוץ, אם מפקד משטרת, אם המאז ירושלים, הם מדברים על זה, על סכנה. תראי, אני אומר לך, בכיוון שאני, את יודעת, אני אוהב היסטוריה, אני לא מתפלא, ואני גם אומר, יכול להיות המצב פי מאה יותר גרוע. ואנחנו, וכשאנשים התכוננו, אנחנו נמצאים מבחינת העולם, בבעבוע שלו, בלוחות הלבה המנטליות שלו, לפני מלחמת העולם. זהו, נקודה. בין מנדלבליט לנווה, אפי נווה, שזה שיחות מאוד מאוד מעניינות, צריך לומר. אני חושב שאני יודע מה יש בהן.
מה יש בהן? בוא תגיד לנו.
אני, לפי השמועות, יש בהן הסתייגויות מרובות של מר מנדלבליט מהתיקים שהוא חושב שהם שטויות תיקי נתניהו, אבל זה לא משנה, האירוע הוא גם
הדברים שאומר... לא, זה דווקא מאוד מעניין.
שנייה, אז בואי נעלה את הכתב ויסביר בדיוק מה הסיפור, ואולי נתווכח, אולי לא נתווכח.
ביני.
שלום לביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר אור.
זה כבר צהריים, ביני, מה, אתה דוגמנית? מה, אתה קם ב-11? שחקן כדורגל?
אראל, אני בבאר שבע עכשיו.
מה אתה עושה בבאר שבע?
סיימתי פה רעיון שאתם תשמעו עליו בהמשך. אני קמתי ב-6 בבוקר.
כל הכבוד.
אני האחרון שאתה יכול זה. יאללה, אבל בואו נדבר על מנת.
נו, צוחקים איתך, מה אתה נעלב? את גם לצחוק?
אחי, מי נעלב? מי נעלב?
אוקיי, מה היה אתמול?
היה אלבון, כן.
קודם כל, תתן לנו את הקונטקסט. תקשר, איפה זה מתרחש, באיזה משפט ומה הסיפור?
סבבה, המשטרה מגיעה לבית המשפט השלום בראשון לציון, לשופט מנחם מזרחי, ואומרת לו, תגיד לנו מה אנחנו עושים עם צווי החדירה לטלפון.
עצור, מנחם מזרחי זה השופט שהפרקליטות הכי אוהבת, אם אני זוכר לכל.
הפוך, 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 הבן אדם הוגלה לרמלה, הבן אדם הוגלה לרמלה.
זה לא זה שנותן להם את כל המעצרים הארוכים?
לא, ממש לא.
לא אחרי מסרואה?
לא, זה בן אדם שאיפו אותו לרמלה בגלל שהוא יצא
לרמלה. אוקיי, לא משנה. סליחה, סליחה, בוא נתקדם.
אוקיי. איך הוחזר אחר כבוד והוא עכשיו נשיא והכל. אוקיי. עכשיו, למה המשטרה מבקשת את זה? כי המשטרה מנהלת כרגע כל מיני השלמות חקירה בתיק של נווה, והשופט איתן אורנשטיין, ששם לכאורה יש חשד לשוחד או לאיזושהי עסקת כך ותן, נווה ישים את אורנשטיין, אורנשטיין ידאג לשופטים שנוחים למשרד ולנזיקיסטים של איפה נווה. אממה, על המכשירים, יש הקלטות בין אביחי מנדלבליט, אשתו של אביחי מנדלבליט, ואפי נווה.
וואי, גם אשתו, אוקיי.
כן, עכשיו חשוב גם להבהיר עוד משהו, בסדר? השופט אומר במפורש שמנדלבליט לא קשור בהוא זה לחשדות של בן אורנשטיין לנווה, זה צריך לומר, אוקיי?
כן.
אז הם מבקשים צו, ואז אומרים בשופט מזרחי, עכשיו תקשיב אראל, כי זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, בואו נה, אתם חרקתם כאילו ממה שאני אמרתי לכם, אני אמרתי לכם, אתם לא יכולים להקשיב, ואז לבקש רשות מה לעשות.
אה, וואלה, בוקר טוב אליהו, אני חושב שיש הרבה מאוד תיקים שקודם מקשיבים ואחרי זה מלבינים.
אז הוא נכנס בהם על הדבר הזה, והוא אומר להם,
הוא מדבר על המשטרה? הוא מדבר על הפרקבור, רגע.
לא, לא, הוא מדבר על... לא,
אוקיי, אני רוצה שזה יהיה ברור.
כן, אבל כל האירוע מתחיל בשיינית, כל האירוע הזה
הוא אירוע דפוק. כל האירוע מתחיל במשטרה, עזוב, הוא מדבר על משהו מאוד...
בסדר, אבל האירוע מתחיל הרבה יותר קודם.
רגע, אבל יש לי הראל אומר שהוא חושב שמדובר בהקלטות, שבהם מנדלבליט לכאורה מסתייג מתיק אלף. חשוב להגיד שאלף פורסם הדבר הזה, ומדובר על תיק אלף הישן, אתה יודע, אני לא יודע מה יש בהקלטות, אבל גם אם אתה מדבר על האלה, אז מדובר על תיק אלף הישן, זה שבאמת נגנז,
לא הלך... האם אתה לא יודע, אז למה אתה מדבר? אני למשל חושב שאני יודע מה יש בהקלטות, כי שמעתי כל מיני אנשים שמדברים שהם שמעו אליהם. אבל אני מאוד מאוד נזהר, כי אני אומר, ההקלטות, קודם כל ההקלטות האלה מאוד מעניינות אותי, אני חייב להודות, מסיבה מאוד פשוטה. זה אירוע, קודם כל, צריך לומר שאפי נווה מאוד אוהב לדבר בטלפון, זה יש לציין. אני לא מכיר. רוב האנשים מסתמסים, הוא אוהב לדבר בטלפון.
לא, להקליט כנראה זה הקלטה, אולי זה הקלטה אוטומטית.
אני שואל את עצמי, אראל וליאת, כמה זיכרון יש להזזל לבן אדם הזה בפלאפון?
יש לו כמה, אבל היה לו כמה טלפון.
לא, אבל אתם הולכים לדברים, אתם יודעים שאותי פחות
מטרה.
לא, הבעיה שלי, ביני ואראל, זה שלא מצייתים לחוק.
אה, וואלה, אז למה, הייתה לך בעיה גם בפגסוסים? כן, סבבה. אם כן, אז מגניב.
בטח.
ופתיחת חקירה בלי אישור יועמ"ש, גם סבבה.
תקשיב, אני רוצה שיצייתו לחוק, נכון, ביני?
לא מצייתים לחוק. המערכת אכיפת החוק, יש להם את, קוראים לזה חזקת התקינות המנהלית, בעיקר זה לא זה, זה אומר שיש...
חזקת, אם לא הולך בנחת, נעשה ברפק.
לא, תביני, זה מה שחזקת. הם לקחו חזקה מהמשפט הבריטי שאנחנו קשורים אליו, שבכלל קשורה למשפט מנהלי ולהתנהלויות מול נודניקים שתובעים רשויות מקומיות, והפכו את זה לחזקת התקינות גם במשפט הפלילי. כלומר, כל טעות שלהם נעשתה בתום לב. אז הם תמיד יצאו מזה.
וזה לא היה תחת בן גביר המשטרה, נכון?
לא קשור לבן...
לא, אני כן, זה בעוד איך קשור. אבל איך קשור?
לבן גביר אסור להתעסק ב-433, נו ברצינות. 433. אסור להתעסק בחקירות.
רוחו של המפקד שורה מעל קודם כל. טוב. זה אחד. עכשיו אנחנו מדברים, למה שאלתי אותך אם זה משטרה?
מי זה המפקד?
מי זה המפקד היום של המשטרה?
בגץ.
בן גביר.
לא, בגץ.
בן גביר.
בגץ.
עכשיו, אני מדברת, כן, כן, ממש, כן. אני רואה רוח המפקד שם.
לא, אבל ליאת, אי אפשר לא להתייחס.
תקשיב, אני שאלתי אותך אם זה המשטרה או הפרקליטות. זה שאתה מתאפל כל כך.
זה בדיוק כמו שנייה, זה בדיוק כמו שסיפור עם ביידן. אתם רוצים להכחיש את המציאות, אבל אי אפשר להכחיש את המציאות.
איך
הגעת
לביידן עכשיו?
אני אסביר לך למה. עוד שהוא בעניינים, ואני אומר לך, אם אני זוכר נכון, יש גם החלטה של יועמ"שית, גם החלטה של בית משפט, שעשו לבן גביר, הוא לא יכול להתעסק בחקירות, הוא לא מתעסק בחקירות.
כן, היא התחילה
עם זה.
נחזור לאירוע עצמו. השופט שם נכנס בהם, ובסוף הוא אומר להם, תקשיבו, אם אתם רוצים להזין להקלטות, סבבה, אבל אני מבקש מכם לחזור לעניין הזה של שיקול הדעת, ואם אתם רוצים להרחיב, תחזרו לבית המשפט.
מבקש.
כן, זה בדיוק הנקודה. עכשיו צריך להגיד פה כמה דברים בנושא הזה. כנראה שבעניין של אורנשטיין ונווה יש כרגע השלמות חקירה, זה אני מבין מההחלטה מבין השירות, אוקיי? עכשיו, ההקלטה עצמה לא קשורה לחשדות ביניהם. למה המשטרה בכלל מבקשת להזין לשיחות האלה? זאת השאלה שצריכה לעניין אותנו. כי אם השופט אומר, תקשיבו, זה לא קשור לתיק החקירה שלכם, אז למה רצתם לבוא, למה רצתם לבקש אישור להזין?
בדיעבד, לא רק את זה, אלא בדיעבד.
אני
חושב,
יכול להיות שיש עוד דברים על עוד שופטים. אני אגיד לך מה יש פה מאוד מאוד מוזר עם מנדלבליט והקלטות שאסור להוציא. כאילו יש פה שני הקלטות, יש כמובן את ההקלטה המפורסמת ההיא שאסור לדווח עליה ובגץ עשר וכו' וכו', שהיא מעניינת מאוד בפני עצמה, וגם ההקלטות האלה מאוד מאוד מעניינות. אני אומר, במדינה שכל הזמן מדברים על שקיפות ועל החלטות, אז אולי מנדלבליט צריך לעשות את הצעד הנכון, לבוא להגיד, אני דיברתי שם ככה וככה וככה, ואני לא מפחד.
למה הוא לא אומר את זה?
לא יודע, כי כנראה הוא אומר שם דברים שהוא לא רוצה שישמעו בחוץ.
אני זוכר לפחות שהוא הבהיר את עצמו כמה וכמה פעמים באולפני טלוויזיה אחרי שהדברים האלה יצאו, אבל אני גם לא, אבל אני קצת תמה עליך, הרי מה באמת אתה חושב שהשיחות אישיות שלו צריך להוציא החוצה, כאילו זה נראה לי קצת מרחיק לכם.
נראה לי
כל זה משרת האג'נדה של הרי, בוודאי.
אני נגד הוצאה, תראה, מה זה הוצאה החוצה? הוצאה החוצה ברגע שבן אדם, תראה, אני אומר לך דבר כזה, מלך התחילה הלכו פה על אירוע מאוד מאוד בעייתי של פריצת טלפון על ידי כתבת
רדיו. לא, 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 זה לא אותו אירוע.
רגע, אבל כל אירוע מתחיל, יש קונטקסט. אני נזהר ואני נותן את הקונטקסט. והאירוע הזה נמשך. האירוע הזה נולד בימי שי ניצן ומנדלבליט, שהם עדיין היו מלכתחילה, כל האירוע הזה של הפריצה לטלפונים והחלטה הוא אירוע מאוד מעט. נכון, אבל אורנשטיין היה קיים שם גם אז, אז למה לא פתחו בחקירה אז? תסביר לי, ביני החכם.
אתה שואל את היחידי ששאל את זה.
וואלה, אוקיי, אז גם אני שאלתי את השאלה. ואני אגיד לך יותר מזה, יש שם עוד דברים מעניינים שאפשר לפתוח עליהם בחקירה, בסדר? על הרבה דברים אפשר.
אבל אסור לדבר על החומרים שיש שם, אתה ואני יודעים מה יש שם, אסור לדבר על החומרים שיש שם.
אני לא מדבר, אני רק אמרתי שלדעתי, יש שם, לדעתי, עניות דעתי.
יהיו שם גם חומרים על נשיא עליון שאתה רוצה שיהיה, שאתה לא תואב. אז בוא, זה לא, זה עובד לכל הכיוונים.
רמזת, אני לא יודע מה, אתה בטוח שאני רוצה את...
טוב, בואו תספרו לי, לא, לא, אתם נותנים, לכאורה, אני במאזינים יושבים פה כמו איזה עציצים ולא מבינים על מה אתם מדברים.
לא, אז אני אומר, לא, אבל לא, באמת, אתה ביקשת שנהיה עקבים, אז בוא, אני עקבי. אם יש צו איסור פרסום, יש צו איסור פרסום, ואם יש הגנת הפרטיות, אז יש לכולם הגנת הפרטיות. גם למנדלבליט, גם לרלסטיין.
אבל גם לאפי נווה.
אחלה, מצוין, אתה חושב שאני אהבת...
אז אנחנו חוזרים למה שאמרתי, ביני. יש חוק? תצייתו לחוק לכל הרוחות, זה הכל.
אל תעשו אכיפה בררנית, קודם כל. תתנהלו מול כולם באופן שווה. אל תיצרו מצב. תראה, מה שקרה, שוב, אני חובב קטן מאוד של אפי נווה, אבל יש לי תחושה שכל האירוע הזה, הוא נולד בנסיבות לא ענייניות, והוא נגרר...
האירוע של אורנשטיין או האירוע של אפי נווה?
לא, האירוע הראשוני. האירוע הראשוני ששי ניצן נתן שם את האישור לפתוח בחקירה ואת הפריצה ואת כל הדברים האלה של הטלפונים. זה טלפונים סגורים, היה צריך לפרוץ. סתם וכו' וזה. זה אירוע בעייתי מאוד מלכתחילה.
ברור, אבל הפרקליטות שם התבצתה עם הסיפור הזה שאחרי זה אחרי.
בדיוק, סגרו את התיק.
לא שמע שם שום דבר חדש. בסדר, הכל ברור, הכל ידוע. אם זה ככה, לא הייתם צריכים מראש לתת אישור. זה ברור, אין פה שאלה. אבל אנחנו מדברים כרגע על אורנשטיין, ולא על הפרשה הקודמת. אגב, מי ששילמה את המחיר הכי יקר בפרשה הזאת, זה בכלל לתקרה.
נכון, היא הייתה הקורבן, כי הכי קל היה ללכת עליה.
קורבן,
כן, בוא,
יחסית קורבן.
רגע, ליאת, טיפה אמפתיה לבני אדם.
לא, יש לי אמפתיה.
לא, אבל תני לו להסיים משפט.
תקשיבי שנייה. אתי קרייף לא הייתה חלק מהשופטים מהקליקה, ולכן היה קל להפיל את זה עליה.
בוא נגיד שצדיקה היא לא
בסדר, נפלי לא להגיד, אז אמרת, היא לא מילה מדבר, גם את היא לא מילה מדבר.
ודאי שלא צדקה, אבל סגרתם את התיק, אז למה אתם לא מחזירים אותה לשיפוט? למה אתם על הפנסיה שלה הלכתם לה על הראש? בואי, תקשיבי, יש פה דברים שצריכים לשאול אותם.
אולי הם סגרו את התיק, היא פשוט הלכה, אתה יודע.
לא, הם לא רצו לנהל משפט.
הם לא רצו, וגם היא כנראה לא רצתה לנהל משפט.
יכול להיות, אבל עשו פה משהו, שוב, אם היא לא הייתה אישה, אני אומר לך שוב, ברמת החומרה, אורנשטיין מלכתחילה היה הרבה יותר חמור.
ברור,
זהו, נקודה, ברור. ובחרו ללכת עליה, וזו השאלה, למה? ביני אשכנזי,
מודים.
כתב וואלה משפט, תודה רבה לך,
אני
מקווה
ש...
תלך לבאר שבע.
תסל אחרי באר שבע, תעשה שנץ,
תנוח. ותשתה הרבה. חשוב.
ביי.
נורא בחוץ, כן.
ליאת, היה לך מעניין?
כן, היה כרגיל, אחלה, תודה לך.
למי עוד הצורך?
לא נורא, תתעשו.
אסף נבו, טל אשל, בני אלפרין, עידו טבת, אסף חרמוני, אליעזר בן יהודה, ליאת בלרון, ליאת בן אריקים, אתה אמרתי.
תגיד, בסדר גמור.
תודה רבה לך.